נציב יום אורנה בת סלימה שולה, רפואה שלמה מהרה והנגעים יעלמו מהרה, אמן. חביב אדם שנברא בצלם, רבי עקיבא, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, מחמת החביבות שהשם חיבב אותנו וברא אותנו בצלם אלוהים, יש להיזהר לעשות את רצון קוננו. מה שהודיע לנו הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו בצלם, זה הטבה מיוחדת, וזה מורה על גודל חיבתו כלפינו. כי כתוב במשנה כך, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. רבנו יונה אומר, מה כפל הלשון שבמשנה? בהתחלה אומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא היינו יודעים שנברנו בצלם, זה מראה שאנחנו חביבים מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, שבחר לברוא אותנו בצלם אלוהים. אבל מזה שהוא מגלה לנו את חביבותנו, חיבה יתרה נודעת לו, כשנודע לנו שהשם כל כך מחבב אותנו ושברא אותנו בצלם, אז זה מעלה גדולה יותר להראות את חיבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו. כמו שאומר הרמב״ם, לפעמים אדם גומל טובה לאחר מחמת רחמנות, אבל לא מודיע לו שהוא גמל לו טובה, כי הוא חושב שזה נבזה בעיניו להגיד שאני עשיתי בשבילך. אבל אם הוא כן מודיע לו, הוא אומר לו, תדע לך שאני עשיתי עמך זה וזה, זה נחשב להטבה נוספת, חוץ ממה שהוא עשה בעבורו, גם מה שהוא הודיע לו שהוא עשה בעבורו, זה מראה את חיבתו, שחשוב לו שהוא ידע שלצורך חיבתו אותו הוא נתן לו. מעתה גם הקדוש ברוך הוא, כשהודיענו על טובתו עמנו שברא אותנו בצלם, זה מורה על החיבה יתרה שיש לנו בעיניו של הקדוש ברוך הוא. אז חיבה יתרה נודעת. החיבה יתרה נודעת. נודע לנו כמה אנחנו חביבים אצל הקדוש ברוך הוא עד שהוא מודיענו. שתדעו לכם, בראתי אתכם בצלם אלוהים. חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, מסביר במשל את הדבר. אחד פתח חנות לצורך פרנסה. ירד מנכסיו. וכדי לשקם את עצמו, היה צריך הלוואה של 1,000 רובל. כמו 100,000 שקל היום. והלך לאיזה אדם, ביקש שיתמוך בו, והחזקת בו, תן לי 1,000 רובל שאשקם את עצמי. נתן לו. לא היה קל, ונתן לו. וקצב איתו זמן לשנה. הסוחר הזה לקח את 1,000 רובל, והתמין אותם. לא השתמש בהם. ובתום השנה, במועד הקצוב, החזיר את אותם 1,000 רובל למלווה. המלווה הבחין שזה אותם שטרות בדיוק שהוא נתן לו. אז הוא הבין שהוא לא השתמש בהם. גער בו. אמר לו, לא היה לי קל לקבץ את האלף רובל בשביל לתת לך, יכולתי להשתמש בזה ולעשות בזה דברים נפלאים. נתתי לך בשביל שתרוויח, שתשקם את עצמך, ומה עשית? לקחת את כספי והתמנת אותו ולא עשית עמו כלום. ככה הקדוש ברוך הוא עלול לחוס עלינו. נתתי לך נשמה טהורה, נתתי לך צלם אלוקים, נתתי לך להתפרנס ולהרוויח זכויות ומצוות לאין שיעור. ואתה מה עשית? לא השתמשת בצלם אלוקים שלך, לא השתמשת בכלל. השארת את זה כמו שהבאתי לך, ולא עשית כלום. אז זאת אומרת, זה יהיה כמובן טענה חזקה נגדנו, שאדם קיבל אפשרות לזכות בזכיות עצומות וגדולות, הוא לא ניצל אותה. מה עוד שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו את חיבתו בנתינתו לנו צלם אלוהים. במדרש שמואל תמה כמה תמיהות על לשון המשנה. יש להבין דבר ראשון מפני מה כפה לתנא את לשונו. יכול היה לומר רבי עקיבא, חיבה יתרה נודעת לו לאדם שנברא בצלם. למה כפל לשון? הסברנו קודם טעם אחד. דבר שני, כיוון שעיקר החשיבות היא שהאדם נברא בצלם אלוקים, כמו שמביא התנא ראיה מן הפסוק, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז למה בתחילת דבריו אמר רק חביב אדם שנברא בצלם? למה לא אמר בצלם אלוהים? הרי בפסוק כתוב כי בצלם אלוהים עשה את האדם. למה קיצר? דבר שלישי, יש לתמוע מפני מה לא הביא התנא ראיה מן הפסוקים הקודמים לו בתורה, שגם שם נזכרה בריאת האדם בצלם אלוקים, כגון הנאמר בבריאת האדם, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. בעוד פסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. למה מהפסוקים הקודמים לא הביא רבי עקיבא את הראיה שלו, אלא מהפסוק הזה? והוא מבאר את העניין. מהפסוקים הראשונים לא היינו למדים, אלא העניין זה גרדה שהאדם חביב לפי שנברא בצלם. אבל לא ידענו את גודל החיבה היתרה שנודעת לו עד הפסוק שהזכיר רבי עקיבא. למה? לפי ששם נאמר דבר זה לנתינת טעם. איזה טעם? ששופך דם האדם באדם, דמו יישפך. שהעונש המוטל על ההורג אדם הוא חיוב מיתה. מה סיבת העונש החמור? בגלל חשיבותו היתרה של האדם שנברא בצלם אלוהים. וכיוון שהרג אדם שחקוק בו צלם אלוהים, התחייב מיתה. ומעתה, כיוון ששמענו את גודל חשיבות הצלם אלוהים שבגינו נתחייב ההורג מיתה, עכשיו שפיר נסיק כדברי התנא, שחיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. זאת אומרת, בגלל המשך הפסוק שלומדים, עד כמה חייבה התורה שמי שהורג את הנפש הוא ימות, זה בגלל שהוא זלזל בצלם אלוקים שיש באדם. וזה מראה על החיבה יתרה, מה שלא היינו רואים בפסוקים הקודמים. שם היינו רואים רק שיש חיבה, אבל לא חיבה יתרה. ומעתה יהיה באור המשנה כך. מתחילה אמר, חביב אדם שנברא בצלם, היינו שמשאר הפסוקים שנאמרו בעת בריאת האדם לא נדע, רק זאת, כי חביב אדם שנברא בצלם. אמנם הפסוק שלפנינו עכשיו נדע שחיבה יתרה נודעת לו, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. פירוש, לא סתם חיבה היא, אלא חיבה יתרה שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. וכמו שהתבהר שמזה שמתחייב ההורגו מיתה, נדע כמה גדולה חיבתו שנברא בצלם אלוקים. ולכן מובן למה נקט רבי עקיבא דווקא את הפסוק הזה. לגבי הקושיה השנייה, למה לא אמר צלם אלוהים ורק צלם? המדרש שמואל לא בער. יש לומר שזה מכיוון שאין סיבת הלימוד מפסוק זה כדי שנלמד שאדם נברא בצלם אלוקים, כפי שסבר בקושיה, אלא כדי שנדע את חומרת עונש הרוצח שהוא התחייב מיתה, שמזה נבין את החיבה יתרה נודעת לאדם שנברא בצלם. ולכן לא ראה לנכון להזכיר תיבת אלוקים, אלא כשהביא את הפסוק בשלמותו. השפת אמת יישב באופן אחר את הקושייה של המדרש שמואל, למה לא הביא התנה ראיה מן הפסוקים הקודמים, הנאמרים בבריאת האדם? כי הפסוקים האלה נאמרו קודם חטא עץ הדעת. והיה מקום לומר שבשעת החטא נסתלקה מעלת הצלם אלוקים ונתלה חשיבות זו של האדם. לכן לומד את זה מן הפסוק שנאמר אצל נוח, לומר שגם אחר החטא חיבה יתרה נודעת לו לאדם שנברא בצלם. שהרי גם בשעה זו אמר הכתוב כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז השפת אמת אומר, אם היינו לומדים הפסוקים הראשונים שהיו לפני החטא, היינו אומרים אז הוא נברא בצלם ואז הייתה חיבה, אבל אחרי החטא כבר ירדה החיבה בוודאי היתרה, ולא היה נודע לנו כל כך שהוא עדיין נברא בצלם. אבל מזה שמזכיר אצל נוח אחרי החטא, אז מראה שעדיין החיבה לאדם היא חיבה יתרה, והוא עדיין נברא בצלם אלוקים. המדרש שמואל חוקר, חביב אדם שנברא בצלם, האם זה כולל את כל אומות העולם? או דווקא ישראל, כי כתוב חביב אדם, שהלשון הזה הוא דווקא על ישראל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. כמו שכתוב ביבמות סמך א'. והוא כותב שלכאורה יש לדייק, שבשני המאמרים השנויים לאחר המשנה הזו, שהם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, וגם חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, ורבי עקיבא נוקט כאן ממש את השם ישראל בדווקא, מזה משמע שאמר אדם כלל במאמרו גם את בני נוח. ועוד, שהרי פסוק זה שהביא התנה לראיה, מדבר בבני נוח, כי שם נאמרה הזהרה והעונש לבני נוח, אם יהרגו אדם. ועל זה נתן הכתוב טעם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז מוכח שגם בני נוח נכללו בחיבה זו שיש לאדם, לכל המין האנושי, שנבראו בצלם אלוהים. אבל הוא כתב גם שיש לפרש צלם האמור במשנה לא על עצם תואר האדם שהוא שונה מבעלי חיים, שזה שייך גם אצל אומות העולם, שהתואר שלנו שונה מבעלי חיים, אלא הוא אומר הכוונה לצלם של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם. כי עניין הצלם יסודו מהתיבה צל. כמו צל על ראש האדם להגן עליו. ועל זה אמר הכתוב בתהילים למתת זן, אך בצלם יתהלך איש. היינו כי אין חיות לאדם רק על ידי צלם זה ובו יתהלך ויחיה. וחכמים זיכרונם לברכה גילו לנו כי 30 יום קודם פטירת האדם מסתלק ממנו צלם זה. כאילו היה שורה עליו צלם אלוקים, לא הייתה המיטה יכולה לשלוט בו. בחכמי הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, היו מבינים בזה ומכירים, כשנסתלק הצלם הלז מן האדם, וידעו כי קרבו ימיו למות. לזאת, דברי התנ"ך, חביב אדם שנברא בצלם, מתייחסים רק על בני ישראל, כי רק הם לרום מעלתם זוכין לצלם קדוש זה. אמנם רשעי ישראל חקוקים בצלם שמאל, שהוא צלם של טומאה. אז למה שינה התנה את לשונו ולא נקט חביבין ישראל שנבראו בצלם? כמו שאמר במשניות האחרות, על זה מבאר המדרש שמואל, כי ייתכן שחביב אדם שנאמר כאן, הוא כינוי לאדם הראשון, שהוא היה תחילת הבריאה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. והתכוון התנא, כי הוא הדין גם לצדיקים הכיוצא בו, שבוודאי גם הם, נבראו בצלם אלוהים, ויש עליהם צלם קדושה, וכן לכל עם בני ישראל. אז במהלך הראשון הוא אומר, שחביב אדם זה כל המין האנושי. והוא מביא ראיה ממה שזה מדובר, דווקא בפסוק הזה אצל נוח, ובאזהרה לרוצח את האדם. במהלך השני הוא אומר שאפשר להגיד שזה לא מדבר באומות העולם, אלא מייחד דווקא לישראל את הצלם, ולא מדובר בתואר הפנים או הגוף, אלא בצל של הקדושה מחיה את האדם. וזה בעיקר נאמר על אדם הראשון, חביב אדם, אדם הראשון, וממילא כל כיוצא בו הצדיקים ובני ישראל הקדושים, עליהם נאמר חביב אדם שנברא בצלם של קדושה כזה. ורשעי ישראל, הם יש להם צלם מצד הסיטרה אחרה, מצד השמאל, בלאומות העולם אין צלם כזה. בחכמי הזוהר הקדושים, הם ידעו להבחין מתי מסתלק מהאדם הצלם, כדי להגיד שקרובה מיתתו. אבל מה שיקשה על זה מהפסוק, כי בצלם אלוהים שמדבר דווקא אצל בני נוח, מה תגיד? תרץ כי אין כוונת התורה בפסוק הזה על בני נוח. שאם כן, היה לו לומר כי בצלם אלוקים נעשה אדם, או עשאו אדם. שהרי בו דיבר הכתוב. ולמה איריך לומר עשה את האדם? אמנם פירוש הפסוק מתחילתו הוא שופך דם האדם, היינו מי שישפוך דם אדם מבני נוח. באדם, שופך דם האדם, באדם, מה תרגם אונקלוס? אומר אונקלוס בסהדיה, בעדים. בסהדיה זה עדים. שופך דם האדם, באדם זה בעדים. כשיש עדים לדבר, אז דמו יישפך, אז יהרגו. והטעם לדבר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. היינו שהאדם הידוע שהוא האדם הראשון נברא בצלם אלוהים, וכיוון שהרג אדם הדומה בתוארו לאדם הראשון, אף שהנהרג עצמו לא נתברך בצלם קדוש זה, עם כל זה מחמת היחס שנתייחס הנהרג הזה לאדם הראשון שנברא בצלם אלוקים, וכן משום שהוא דומה לו בצלמו, אז ראוי לענישו בעונש מוות. כתב עוד המדרש שמואל, ששאל את החכם המפואר האלוהי, רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה דעתו בעניין זה? האם דברי המשנה עולים גם על האומות עוליו? והשיב לו גם כמו שהסיק המדרש שמואל, כי ודאי אין בני האומות הרשעים בכלל הדבר. ומה שנקט התנה חביב אדם ולא חביבין ישראל, כמו שאמר במשניות לאחר מכן, לפי ששם אדם הוא הכינוי החשוב יותר, יותר מהשם ישראל. כמו שמצינו במסכת בבא מציעה, פי דלת, שופרד יעקב, מעין שופרד אדם. משבחים את יעקב שנקרא ישראל, משבחים אותו, שהתואר היופי שלו הוא מעין התואר והיופי של אדם, אם זה בחיצוניות ואם זה בפנימיות. שופרד יעקב מעין שופרד האדם. וכיוון שאמרו שיעקב שהוא ישראל הווה רק מעין שופרד האדם, רואים מכאן שהאדם הוא חשוב יותר מישראל, דהיינו התואר אדם לישראל הוא יותר חשוב מהתואר ישראל, ולכן נקט חביב אדם, בכוונה על ישראל רק. זה דברי רבנו חיים ויטל לבעל המדרש שמואל. ועוד, כי מקום מחצב נשמת אדם הראשון הוא גבוה יותר ממקום מחצב נשמת יעקב. ועל כן אמר חביב אדם שנברא בצלם. וכיוון שאדם הראשון נברא בצלם, כמו כן אחריו כל אדם ימשוך, דהיינו דווקא הקדושים והטהורים אשר בארץ המה וכל עם בני ישראל. אכן לכאורה צריך ביאור לפי זה, איך הביא התנא ראיה מהפסוק כי בצלם אלוהים עשה את האדם, שמדבר מבני נוח. והרי הם לא נבראו בצלם אלוקים לפי מה שאמרנו עתה. על זה השיב רבנו חיים ויטל בביאור מחודש בפסוקים שבפרשת נוח. והקדים לדייק בפסוק שקודם לכן. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. מהי המשמעות של תיבת באדם? למה צריך את זה? שופך דם האדם, דמו יישפך. למה צריך להגיד שופך דם האדם באדם? המשמעות של התיבה באדם שאוסיף נראית לכאורה ללא צורך. אבל כוונת הכתוב להודיענו את הטעם של הדבר שחייבה התורה מיתה לבין נוח שהרג בן נוח חברו. והרי לכאורה, כיוון שלא הרג כי אם בן נוח, היה די לחייב אותו בתשלומין. ולמה זה נתחייב מיתה? אם הוא לא בצלם אלוקים, הוא כמו בעל חי. אז למה צריך לחייב אותו במיתה? לזאת באה התורה לבאר הדבר ואמרה באדם. היינו, שמא עתיד לצאת מבן נוח זה איש צדיק וישר. כמו שנאמר אצל משה רבנו ויפן כה וכה וירא. יתבונן אם יצא מזרעו של אותו מצרי, אדם כשר. ועל כן מקפיד השם יתברך על שפיכת דם בן נוח. כיוון שבכך הרי הוא שופך את דם הצדיק שעתיד לצאת מחלציו. זהו שאמר הכתוב, שופך דם האדם, היינו ששופך את דם הצדיק, הנמצא באדם, כלומר באדם שעתיד לצאת מזרעו של האדם הזה, הנה דמו יישפך ובין מוות הוא על אשר בצלם אלוהים עשה את האדם, את אותו צדיק שעתיד לצאת ממנו, כשהוא עטור בצלם אלוקים. ולכן רבה אשמת הרוצח ובעונש מוות יענישוהו, על אשר גרם להרוג את הצדיק הלזה. ומעטה לא קשה כלל, כיוון שאכן בצלם אלוקים עשה את האדם, לא מדובר על הבן נוח שנהרג, אלא על האדם הצדיק והקשר שעתיד לצאת מחלציו. אבל ישר תקפוץ קושיה, ומה אם לא עתיד לצאת ממנו צדיק? אז למה יארגו בחינם את הרוצח, את בן נוח, שלא עתיד לצאת ממנו צדיק, ומניין לנו לדעת, האם כל גוי שנרצח עומד לצאת ממנו צדיק, שעל כן נצטרך להרוג אותו כפי הדין הכתוב כאן? הנה, שתבח הבורא. סיים המדרש שמואל וכתב ששאל את רבי חיים ויטל, וכי מכל בני נוח עתידים לצאת צדיקים, שחייבה התורה בעונש מוות את כל ההורג אחד מבני נוח, ולא הלוואי שימצא בזרע בני נוח אחד מעיר שיהיה צדיק בעל מעשים כשרים. השיב לו רבנו חיים, כיוון שקיים עליו, שאין בן נוח נהרג אלא על פי עדים, שראו שהרגול הזה, כמו שתרגם אונקלוס בסהדיה, ואם אין עדים למעשה, הוא נפטר מעונשו, איזה יופי של תירוץ. אם כן, השם יתברך הצופה את כל מה שעתיד לעשות, והוא מנהיג את כל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה את כל המעשים, הרי הוא מסובב בחוכמתו והשגחתו יתברך, שכאשר אין עתיד לצאת מבין נוח זה זרע כשר ותמים במעשיו, לא יהיו עדים הצופים במעשיו, והוא לא יצא להורג. מדהים, 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 מדהים. זה הופך להיות חיובי ממון. בשבת קודש, פרשת בראשית, בשנת תשלט, בעת שאמר, האדמור בעל הלב שמחה מגור, זכר צדיק וברכה, דברי תורה בשולחנו הטהור, הרחיב אודות דברי האור החיים הקדוש, על הפסוק ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, שכתב, בפסוק הזה נרמזו שני צלמים שיש באדם. האחד הוא הצלם הגשמי שיש אצל כל בן אדם, והשני הוא הצלם הרוחני, המצוי רק אצל עם בני ישראל. ביום ראשון, אחרי שבת, אמר האדמור למקורביו, במוצאי שבת קודש, הראוני בחלום את המשנה חביב אדם שנברא בצלם, והבין מדברי החלום כי מן המשנה יש ראיה לדברי אור החיים הקדוש. כי שני חלקי המשנה רומזים אל שני מיני הצלם שיש באדם. וכך זה מתפרש. חביב אדם שנברא בצלם, מדובר על הצלם הגשמי שקיים אצל כל בני האדם, ואפילו אצל הגויים. בהמשך, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, מדבר על בני ישראל שרק הם זכו למעלה גדולה זו של הצלם הרוחני הקדוש. אז הוא אומר שזה יראו לו, שדברי אור החיים הקדוש מכוונים לפי רבי עקיבא, שחילק את המשנה כמו שאמר. אולי יש לנו גם פה פירוש למה ששאלנו, והמדרש שמואל לא אמר לנו את הפירוש, למה כתב בצלם ולא בצלם אלוקים. אז לפי זה שיש שני צלמים, צלם אחד זה הצלם הכולל, שהוא לא צלם אלוקים, שהוא צלם שנברא אדם, כל המין האנושי, שזה צלם של בני האדם. והצלם השני, הרוחני, שזה הקדושה, צלם אלוקים, זה רק יש בבני ישראל. עוד כתב במדרש שמואל, זה שכתוב חיבה יתרה נודעת לו, נודעת הכוונה ניכרת. כלומר, כל חיית הארץ וכל הנבראים מכירים בצורת האדם שחקוק עליו צלם אלוקים. לכן נאמר בתורה, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, כי אם לא היו החיות יודעים ומכירים בכך, היו מזיקים את האדם ורק הצלם אלוהים שעליו מונע מהם להזיקו. וזה נרמז גם במקראי קודש, גבי בריאת האדם. הפסוק אומר במפורש, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים ובבהמה. מה זה בירדו? מלשון רודה, שולט. והיינו כי הצלם אלוהים שיש באדם, גורם לו לשלוט בבעלי החיים ולא הם ישלטו בו. מי שמאבד את הצלם, אז החיות לא מתייראות ממנו. לכן אור החיים הקדוש היה עם צלם אלוהים, כשסרב למלך לעשות רצונו והוא הכניס אותו לאצטדיון והרעיב את האריה 3 ימים כדי שיתרוף אותו, שחררו את האריה והוא הגיע אליו ולא עשה לו כלום. כי אור החיים הקדוש היה בצלם אלוקים. הוא לא יכול היה להתקרב אליו. למרות ששיסו את האריה וזרקו עליו חפצים שהתנפל עליו, לא עזר. צלם אלוקים של אור החיים הקדוש לא נתן לו להתקרב אליו. וכמו כלבלב ומעולב, ישב לפניו. והיה עוד פעם אחת סיפרנו, שכתוב שהם עלו לרבי שמעון בר יוחאי, ממרוקו, ועברו ביערות, וגם כן הגיע איזה אריה, היה מסוכן, כולם ברחו, והוא לא ברח. הרים את הסמלה, הראה לו עוד ברית קודש, והאריה ברח ממנו. זאת אומרת, התורה הבטיחה שאם אנחנו נשארים עם הצלם אלוהים, אז מוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכו'. אז זה נקרא נודעת. נודעת זה ניכרת, רואים את הצלם אלוקים שיש על האדם. בילקוט מעם לועז, אומר שוודאי אין לייחס לקדוש ברוך הוא כל עניין של צלם בדמות. אז מה זה שכתוב דמיון כדמותנו? לאדם ניתן כוח אלוקי שהוא הנשמה. כמו שהשם יתברך אינו ניכר לברואי עולם. מצד עצם מציאותו יתברך, אלא מצד הנהגתו בעולם, כך נשמתנו מצד עצמותה נעלמת ומחוסה מעינינו, אבל ניכרת על ידי פעולותיה הנגלות. ועל דרך זה מתפרש גם מאמר הכתוב, ומבשרי אחזה אלוה. כלומר, מנפש האדם, שהיא חלק אלוה ממעל, אפשר להכיר את הבורא. כי בזה יש לנו דמיון. וככה הסברנו בהרצאות, כשאמר דוד מלכנו, דמיתי לקעת מדבר, זה שם של ציפור, קעת מדבר, הוא לא התכוון שהוא דומה לציפור עם כנפיים ועם מקור, הוא דומה לציפור, דמיתי לקעת מדבר, אלא לתכונות והפעולות שלה. כמו שקעת המדבר, היא נמצאת במדבר, בנקיקי סלעים, בעפלה במדבר, וככה הוא היה דומה לה, שהיה כל הזמן בורח למדבריות, מפני רוטפיו, מפני שאול, מתחבא במערות וכו'. אז הוא היה נודד בנדודים, כמו הקעת שהיא במדבר. עפה לה ממקום למקום. בזה הוא היה דומה, לא דומה חיצונית, פיזית, אלא לפעולותיה, תכונותיה. ככה אנחנו נברנו בצלם אלוקים בחדמותו. מה צד דמיון? צד הדמיון, כמו שהוא מחוסה ונעלם מעינינו, אבל מצד פעולותיו הוא ניכר, גם אנחנו, נשמתנו, היא מחוסה מאיתנו, אנחנו לא רואים את הנשמה, אנחנו מרגישים ויודעים על קיומה מצד פעולותינו. אז זה מה שאומר קדמותינו. לכן גם הברכות שאנחנו מברכים, זה בגוף ראשון וגוף שלישי. ברוך אתה בגוף ראשון, אלוקנו בגוף שלישי. זאת אומרת, כאילו גלוי ונסתר. ברוך אתה זה מי שפה לפניי, אני רואה אותו. ברוך אתה זה גלוי, אתה. אני יכול להצביע על אתה, גלוי. אלוקנו זה לא גלוי, נסתר. אז לכן תמיד הברכות הן בגילוי ונסתר, כנגד מציאותו התברך, שהוא גלוי ונסתר. גלוי מצד פעולותיו ונסתר מצד מהותו. המשך המשנה. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. כתב במדרש שמואל, כי ישראל נקראו בנים למקום. ככתוב, בני וחורי ישראל. וכן בהרבה פסוקים. כתב הספורנו, מטעם זה אנחנו חייבים בכבודו יתברך יותר מכל שאר אומות העולם. שרי רק אנחנו נקראים בנים למקום, ואומות העולם לא זכו לכך. לכן יש עליהם חיוב לכבד את הקדוש ברוך הוא, הכוונה ישראל, כמו שבן חייב לכבד את אביו. המדרש שמואל מבאר שרבי עקיבא התכוון להשמיע אותנו שני עניינים. דבר ראשון, עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו וקרא לנו בנים. ודבר שני, יש גם חיבה יתרה נודעת להם, שהדבר הזה ניכר לעיני כל יושבי תבל. כי כולם יודעים ומכירים שאנו הבנים אהובים של המקום. הן מחמת רוב הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו בכל עת. ועונה לנו משום גודל רחמנותו עלינו כרחם אב על בנים. וגם על ידי צורת האיש הישראלי שניכר עליו שהוא יהודי. המעם לועץ כותב שבזיו פני ישראל ניכר כי הם בנים למקום. ועל ידי זה כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, ודבר זה הוא להם חיבה יתרה. התפרסם עכשיו בלונדון עיתון, שאלו את הערפים, איך זה יכול להיות שאתם יורים למעלה מאלף טילים ולא פוגעים? אז למה אתם ממשיכים? אז הם אמרו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, את היהודים. אז שאלו, אז למה אתם ממשיכים? אם אתם מבזבזים הטילים, ולא קורה שום דבר. אז הם אמרו, אנחנו מחכים מתי שהם יעשו עוד חטאים, ויכעס עליהם, ואז זה יפגע. אתם שומעים? בעיתון. אבל תראו מצד שני, תראו את שנאת היהודים של החילונים, איך הם שונאים את היהודים, לא את החרדים, את היהודים. כי זה לא רק חרדים, הם באו לבני ברק. גם הישיבה הציונית של החבר'ה הציונים בתל אביב, ברכת אליהו, שרוצים לסלק אותם ממקומם, אמנם זה הולך עם בחירות וכל מיני חשבונות, אבל להגיד אתם לא יהודים, להגיד דברים השם רחם שבגרמניה אמרו על יהודים, זה אולי אומר שבעצם אלה שמדברים ככה הם בעצמם לא יהודים, צריך לבדוק את המקור והשורש שלהם. לך תדע. לא יכול להיות שנאה כזאת, כי כתוב חיבה יתרה נודעת להם, אדרבה. בגלל שזיו פני ישראל ניכר, הם בנים למקום. לכן כתוב גם אצל המצרים, ויקוצו מפני בני ישראל. לא ויקוצו מבני ישראל, מהפנים של בני ישראל. זקן בפאות וזה, הם לא יכולים לראות. את זיו הפנים שלהם. אולי זה גם מראה להם כמה הם רחוקים. כמו שאדם שהוא עזב את הדת, הוא נהיה שונא יותר, אפילו מהגויים. שנאת עמי ארצות, גדולה יותר משנאת הגויים עצמם. וזה שנאת עצמם. למה הם רחוקים מהשם? זה מזכיר להם כל הזמן מה הם היו צריכים להיות. ורוב אלה, הסבא שלהם היה צדיק וקדוש והכל, והם פרקו עוד. אבל כתוב פה שיש חיבה יתרה גם בזיב פניו של היהודי, וזה ניכר לכל. בעניין שהשם אוהב את עמו מפני שהם בניו, מן הראוי להביא את דברי החכמים זיכרונם לברכה במסכת בבא בתרא יוד. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה אינו מפרנסם? אמר לו רבי עקיבא, המצווה הזאת נאמרה לטובתנו, כדי להציל אותנו מעונש הגיהנום. כי גדולה זכות הצדקה להציל אדם מדינה של גיהנום. אמר לו הרשע, בצדקה הזו שאתם נותנים להם, אתם עוברים על רצון בוראיכם. אם הוא עשה אותם עניים, מה אתה מתערב? תשאיר אותו ככה, ככה הוא רצה, תעזוב. משל למלך שכעס על עבדו, וגרש אותו מהפלטרין שלו, וציווה לא לתת לו מזון ומשקה. בא אחד והכיל והשקע אותו, האם הוא לא עבר האדם הזה על מצוות המלך? ככה אומר לו טורנוס רופוס. וכיוון שאתם קרואים עבדים, ככתוב כי לי בני ישראל עבדים, יש לכם לענש על הצדקה שאתם עושים עם העניים. אמר לו רבי עקיבא, טעות בידך. אתה סבור שאנחנו עבדים למקום? לא כן, אלא בנים אנחנו למקום. כנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. והדבר דומה למלך שכעס על בנו וציווה לא להכילו ולהשקוטו, ובא אדם והכילו והשקעו. ודאי שהמלך שמח על הדבר וייתן מתנות לאדם הזה. אז מה ענה לו טורנוס רופוס? אמר הרשע, הם קרויים גם בנים וגם עבדים, ובוודאי תלוי הדבר בכם. כי כשעושים אתם רצונו של מקום, דין בנים יש לכם, ואם לאו, קרויים אתם עבדים. ואילו כעת, אין אתם עושים רצונו של מקום, שהרי אתם שרויים בגלות. אמר לו רבי עקיבא, מכל מקום נצטווינו לתת צדקה לעניים, שנאמר בישעיה, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. נמצאנו למדים מזה שגם בעת שהקדוש ברוך הוא מעניש את בניו, הרי הוא אוהבם וחפץ בטובתם ונותן שכר גדול למטיב להם בעת צרתם. אז חיבה יתרה נודעת להם, שנקראו בנים למקום, אומר בזה רבי עקיבא, זה המשנה של רבי עקיבא. כתב במדרש שמואל, היה מקום לחשוב שאין בני ישראל ממש כבנים למקום, אלא רק כינוי, כינוי בנים. מחמת חיבתם אצל הקדוש ברוך הוא. והשם בנים זה רק שם מושאל. ודבר זה עצמו גם כן מורה על גודל האהבה שאוהב אותם הבורא, גם אם זה היה ככה שהיה רק שם מושאל. לא ממש בנים, רק כינוי. אבל לשלול את הסברה הזאת, שמישהו יחשוב שהכוונה היא רק כינוי, אומר רבי עקיבא, עוד הוא אומר, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, למקום זה הקדוש ברוך הוא. היינו שבני ישראל יודעים ומבינים את הדבר בשורשו, שהם ממש, ממש, ממש בנים לקדוש ברוך הוא, וזה לא לשון מושאל. למה? סיבת הדבר מחמת שנשמה שבקרב כל אחד מישראל נאצלת מעם הקדוש ברוך הוא עצמו בחלק אלוה ממעל. לכן אנחנו לא מתים לנצח, כי חלק אלוה ממעל הוא נצחי. וזה פירוש הפסוק, שמביא התנה לראיה, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. המקור של נשמות ישראל מאת השם יתברך. ולכן נצטווינו, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אין לכם רשות לעשות פעולות המורות על הצער העצום שיש לכם בעת מיתת המת, משום שהאדם לא מת, נשמתו היא עיקר מהות האדם, לא מתה וקיימת לעד, כיוון שבנים אתם לאדוני אלוהיכם. וכמו שאביכם בשמיים חי לעד וקיים לנצח נצחים, גם נשמתכם החצובה מאיתו יתברך יש לה קיום לעולם ולעולם, והיא עומדת לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. לכן שלושה ימים לבכי, הוא לא מת, הוא נפטר. נפטר מהמקום הזה, עבר למקום אחר. כמו פיטורין, כשמפטרים מישהו מהעבודה, לא הרגו אותו. הוא נפטר ממקום זה וילך למקום אחר. והזוהר הקדוש אומר, מן דנפח מדילי נפח. הנופח ממנו הוא נופח. כשאני מנפח בלון, הוא עושה ניפחתי אותו ממה? מחלק רוחי שבי. אם השם נפח בנו נשמת חיים, זה ממהותו. אז הנשמה היא ממהותו נצחית. ואנחנו לא מתים. רק נפטרים. אז לכן חיבה יתרה נודעת, שלא תחשבו שבנים זה כינוי מושאל. אנחנו בנים ממש, חלק אלוה ממעל. זה מחייב אותנו גם לעשות כבוד למציאות הזאת שלנו. כבוד גדול, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ועשיתי. ראוי להביא מאמר הרב הקדוש רבי שלמה מקרלין, זכותו תגן עלינו אמן, זכר צדיק לברכה. העוון הגדול ביותר המצוי אצל איש ישראלי, שהוא שוכח שהוא בן של מלך הקדוש ברוך הוא. על זה דיברנו בהרצאה בציריך. באדמור בעל הבית אברהם מסלוני, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, היה מפרש את מאמר הכתוב במשלי ג' י' א', מוסר אדוני בני אל תמאס, והיה מסביר ומפרש את הפסוק כך, מוסר אדוני, דברי המוסר שאומר לנו הקדוש ברוך הוא הם כך, בני, תזכור שאתה הבן של המלך, אתה בני אהובי, לכן אל תמאס, תראה לא ללכלך את עצמך ברפש חטאים מעוונות, כי זה לא ראוי לכבודך, כי אתה בן היקיר לי בבת עיני, לכן תתנהג כראוי לבן מלך. פש. כתב החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, על המשנה הזו, שמסיבה זו שבני ישראל נחשבים כבנים לשם יתברך, שמח הקדוש ברוך הוא בשמחתם, וגם מצטער בצרתם ובצערם. כמו שאומרת המשנה בסנהדרין מ"ב, אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אז אם בשעה שאנחנו מצטערים, יש צער לקדוש ברוך הוא, עמו אנוכי בצרה, אז בזמן שמחה על אחת כמה וכמה, מכאן שהשם יתברך ממש כמו אבא, שמצטער בצער בניו, של כל אחד מישראל, ושמח בשמחתו. חביבין ישראל, שניתן להם כלי חמדה, אנחנו לפני שבועות, ראש חודש מחר, חודש סיוון, מתן תורה. התורה היא כלי חמדה, שחמדוה עליונים ותחתונים. במדרש שמואל ביאר את הטעם, למה היא נקראת כלי חמדה? משום שהמלאכים חמדו את התורה, וחפצו לקבלה, וטענו המלאכים, כמו שכתוב במסכת שבת פחת, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, תשאיר את הודך התורה על השמיים, ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אל תיתן את התורה לישראל. חוץ מאומות העולם, המלאכים בישראל חמדו את התורה, לכן היא נקראת כלי חמדה. עוד כתב השפת אמת, כי נטב האדם, בתחילת הלימוד, לא חומד ללמוד תורה, יש לאנשים רתיעה להתחיל ללמוד, כי כל התחלות קשות, והלימוד עולה בקושי, אבל כשמתחיל ללמוד ותועם מעט ממתיקות התורה, בזוכה לחוש נועם עריבותה, אז חומד אליה עד מאוד. ואומר המדרש שמואל, התורה נקראת כלי חמדה, משום שכפי כמה שישיג באדם יותר, זה הסיבה שהוא יחמוד אליה יותר ויותר, ובאהבתו ישגבה תמיד ויחמוד להשיגה. ישגבה תמיד זה הכוונה יחשוב בתמיד. בספר מלד האבות באר את הטעם למה היא נקראת כלי חמדה. כל חמודות עולם, גם אם אדם מתאבל להם בחשק רב, כאשר הן מתרבות עליו יותר ויותר, אין תאוותו עליהם גדולה כמקודם. הולך ופוחת. מה שאין כך בעסק התורה הקדושה החביבה, ככל שירבה אדם לעסוק בה ולטעום מנועם מתיקותה, עומד להשיגה יותר ויותר. לכן היא נקראת כלי חמדה. במדרש שמואל, באר שהטבע שניתן, מרמז לכך שבני ישראל לא היו ראויים לקבל את התורה. כי אם מצינו שבקשת מלאכי השרת לקבל את התורה לא נענתה והם לא זכו לקבל, אז כל שכן שבני ישראל לא קיבלו בזכות עצמם, אבל השם, הוא נתן לנו אותה בדרך מתנה מחמת אהבתו אותנו. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ניתן לשום מתנה. לכן הכתוב שמביא התנה רבי עקיבא מעיד על כך. כי לקח טוב נתתי לכם. שבני ישראל זכו לתורה בדרך של מתנה. זה רק מראה כמה חיבה. לא היינו ראויים. עוד כתב במדרש שמואל. בתיבה שכתוב שניתן להם. נרמז לא כל החפץ בכלי חמדה זה יכול לבוא וליטול. כי לא ניתנה תורה אלא לבני ישראל. אבל איש משאר אומות העולם, גם אם יקיים את כל התורה בפרטים ודקדוקים, לא תינתן לו התורה במתנה. לכן התנא רבי עקיבא הקדוש אומר, ניתן להם דווקא כלי חמדה, שהם עם קרובו. ופה קופצת קושיה של המעם לא עז. אם לא חפץ הקדוש ברוך הוא לתת התורה לאומות העולם אלא לישראל, מפני מה חיזר על כל אומה ולשון לפני נתינת התורה ושאל אם הם חפצים לקבל אותה? סיבת הדבר הייתה שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היית נותן לנו היינו מקבלים אותה. כמאמר חכמים זכרונם לברכה, עבודה זרה בית, אך לא חפץ באמת לתנה להם. ראיה לדבר, כששאלו אומות העולם מה כתיב בה, אמר לכל אומה ואומה את המצווה שהיא נגד מזגם, שקשה יהיה להם לקיימה. כגון, לבני עשיו אמר, מצוות לא תרצח. בהם על חרבך תחיה. ולבני ישמעאל, מצוות לא תגנוב. אתם רואים כמה מכוניות הם גונבים. ולא גילה להם אפילו מעט מרום מעלתה וגודל ערכה. ואת ריבוי סודותיה העמוקים המתוקים מדבש ונופת צופים, וגם את השכר העצום שעתידים לקבל הוגיה ומקיימיה כדת. מה שאין כן, לעם בני ישראל גילה כל זאת, ככתוב בפרשת קבלת התורה, בערה לנו מזה כי היה חפץ ורוצה הקדוש ברוך הוא לתנה רק לבני ישראל ולא לאומות. ובאמת, גם מצד מהותם, ישראל זה חומר אחר לגמרי. הרי ישראל עותר מדיעתם בכלל מה כתוב בה, לא שאלו מה כתוב בה. אמרו ישר נעשה ונשמע. אם השם נותן משהו, יהיה לא טוב. אבל הם שאלו מה כתוב בה. הם רוצים קודם לשמוע, ואחר כך החליטו אם לעשות. והיות והתורה היא תיקון המידות, שהיא הופכת אדם שהוא בשר, חומר, עפר, כמו בהמה, הופכת אותו למעלת אדם, בצלם אלוקים ממש, אז הוא צריך כמובן תקן את כל הפגמים שיש מעצם בריאתו, מהעפר. ואלה המידות הרעות. אז הוא אמר להם, מה המידות הרעות שבהם? אתם גנבים ואתם רוצחים. ואם תקבלו את התורה ותעשו את מה שכתוב בה, אז לא תרצח, לא תגנוב וכו'. אתם תוכלו לתקן את המידות. הם לא רצו לתקן. הם רצו להישאר חמורים. ביסוד הזה, שרק בני ישראל קיבלו את התורה, באר הגאון מבין לה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, את נוסח הברכה החמישית, בתפילת העמידה. לכאורה יש לדקדק, מפני מה נשתנה לשון, שבבקשה על התורה מזכירים שהשם יתברך אבינו, ואומרים השיבנו אבינו לתורתך. ואילו לגבי העבודה אנחנו אומרים וקרבנו מלכנו לעבודתך. למה לא אומרים גם פה אבינו? באר כי בעבודת השם יש גם לגויים חיוב, שהרי נצטוו בשבע מצוות בני נוח. אבל לעניין התורה לא שם חלקנו כחלקם, כיוון שרק אנחנו זכינו להשתמש בכלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, ולהגות באמרי תורתו להשתעשע בהם, כי רק אנו בניו אהוביו של המלך. לכן אצל תורה כתוב השיבנו אבינו לתורתך, כי אנחנו רק הבנים שלו, והוא אבינו, והוא אבינו אוהבינו. אבל לגבי עבודת השם, זה שייך גם לגויים, שהם לא הבנים של הקדוש ברוך הוא. ולכן שם אומרים, וקרבנו, וקרבנו מלכנו לעבודתך, מלכנו. כי זה גם על הגויים. כיוון שכל הבריות נחשבים עבדים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם כלי חמדה, שבו נברא העולם, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כתב המדרש שמואל, כי החיבה היתרה של בני ישראל, זה מה שנתן הקדוש ברוך הוא לחכמי ישראל, רשות, לדרוש את התורה ולפרש כפי הבנתם ונטיית שכלם. לכן סיים התנה בפסוק תורתי אל תעזובו. לומר, אפילו שלקח טוב נתתי לכם, ואתם מפרשים את התורה כפי דעתכם, כי אחרי רבים להטות. עם כל זה הרי תורתי, היינו שמעתה כך יהיה הפירוש בתורתי, כי הקדוש ברוך הוא נתן לחכמי ישראל כוח לפרש את התורה הקדושה. אז זאת אומרת, במקום שהדברים לא כתובים ברור, אבל על פי כללים שהתורה ניתנה בהם וכו', ונמסרו לחכמי ישראל על ידי משה רבנו ואחריו, יש כוח ביד החכמים לפרש את כוונת התורה בכל דבר ודבר. וכמובן, אחרי רבים להטות. ולא מדובר בחכמים כמו של היום, שקוראים לעצמם חכמים, אלא מדובר בראשוני ראשונים, עד חתימת התלמוד, מה שנקרא, ושם נעצר הכל, ומשם זה רק לבאר את דבריהם. וזה הסנהדרין הגדול שהיה יושב בירושלים, וכל הדבר הקשה היו מביאים אליו, לא בדברים המפורשים בתורה, בדברים שאינם מפורשים. ושם הייתה הכרעה על פי בית דין הגדול של 71. וזה נקרא תורתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אפילו שאתם בסוף פסקתם כך וכך, זה נקרא תורתי, כי נתתי לכם את הכוח לעשות כן. וכמו שאנחנו קובעים ראשי חודשים, והמלאכים באים אצל הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, מתי ראש חודש? אומר להם, תחכו עד שבית דין יכריעו למטה, ומה שיכריעו ישראל למטה, זה יהיה הראש חודש, כמו שהם עושים על פי הראייה, בעדים וכו'. אז רואים שאנחנו בעצם קובעים הכל על פי כמובן התורה, על פי התורה אשר יורוך, לא לפי דעתו של כל בן אדם, סתם. על פי התורה אשר יורוך, לא תסור ימין ושמאל. בזה פרש המדרש שמואל את מה שנאמר בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. המפרשים תמהו, איזה תועלת הייתה אם היינו קרבים לפני הר סיני ולא מקבלים את התורה. אלא, לפי מה שבארנו יובן היטב, אנחנו מודים בזה על שני דברים. אחד, זה עצם הדבר שקיבלנו את תורת השם היקרה מפז. וזה נכלל בקרבנו לפני הר סיני. כל התועלת שנתקרבנו להר סיני, זה מה שזכינו לקבל שם את התורה. והדבר השני, שאנחנו מודים לו שנתן לנו את התורה. מה זה? מה זה שנתן לנו את התורה? מה זה לנו? שאנחנו קיבלנו את התורה שנוכל לדרוש ולפרש אותה. והפירוש שנפרש אותה, יתקבל גם על ידי הקדוש ברוך הוא נותן התורה. כמו שכתוב, בגמרא, נצחוני בניי, נצחוני בניי. וסיים המדרש שמואל, בזה מתפרש נוסח ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. גם בזה אנחנו מודים לשם, שנתן, תן לנו תורתו, כלומר קיבלנו בנתינה גמורה, ואנחנו יכולים לפרש כדעתנו ולדרוש אותה כראות עינינו על פי הכללים שניתנו לנו. עוד מפרש המדרש שמואל את שני חלקי המשנה. מכך שניתן לבני ישראל כלי חמדה, מבואר לנו שאנחנו חביבים לפני המקום. וכשנודע לנו גודל מעלת הכלי חמדה שבה נברא עולם, אז מתברר חביבותם יותר ויותר, וזוהי החיבה יתרה נודעת להם שהם קיבלו כלי שאיתו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ובאמת חכמי ישראל יכולים לשנות סדרי עולם, סדרי בראשית. ועוד הוא ממשיך לבאר כוונת המשנה האומרת שבו נברא העולם על שתי דרכים. דבר ראשון, על פי המדרש בראשית רבה א' א', היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. לפי זה, באמצעות התורה נברא העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. ודבר שני, מה שפרש רש"י על הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית. היינו שבריאת שמיים וארץ הייתה בשביל התורה. כמאמר ירמיה נביא למדי קפה, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אז לפי זה הפירוש שבו נברא עולם, כלי חמדה שבו נברא עולם, שבו נברא עולם, שבעבורו נברא עולם. אז החסיד יעבץ, זכר צדיק ברכה, זכותו תגן עלינו אמן, באר את המשנה במשל לאדם שצבר הון ונכסים רבים כל ימי חייו. בערוב ימיו העניק נכסיו לבניו כל אחד לפי מידת אהבתו אותו. לבן שאהב מכולם נתן את כלי האומנות שלו, שעל ידו עשה את כל החיל וצבר רכוש רב. כדי שיוכל בנו להמשיך במלאכתו וירבה הונו. כך עשה עמנו הקדוש ברוך הוא. נתן לנו ברוב טובו וחסדו את התורה הקדושה, שעל ידה ברא את עולמו, והיא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא כביכול. ועל ידי זה נוכל גם אנחנו לחדש ולברוא בריאות חדשות בעולם לפי המצטרך. כמו שרבה ברא גולם וכן הלאה, מהר"ל מפראג. ולפעול אותות ומופתים להיותנו מושלים בקרב תבל. מי שמכיר קצת ממעשה הבעל שם טוב, יראה איזה פעולות הוא פעל בעולם. הארי הקדוש, ועוד אחרים שזה נקרא אחרונים, ביחס לתקופות של הגדולים הראשונים, ועשו שינויים בטבע. והכלי חמדה הזה נותן לנו אפשרות לפעול אותות ומופתים, להיות מושלים בקרב תבל. והטעם שיש לתורה כוח זה, ומשום שהעולם נמשל לחומר, בתורה לצורה, כשם שהחומר משועבד אל הצורה, כך העולם משועבד לתורה ושומריה. וזה פירוש הכתוב. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, אתם יכולים לפעול שירד גשם, או חלילה וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים. כל המצוות והמעשים שלכם, והתורה שלכם, משפיעים על כל הבריאה כולה, כל רגע. אם בחוקותיי תלכו, תשמרו את החוקים שעל ידם, חקק הבורא יתברך את העולם, הרי שעל ידי התורה שברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה, אז ונתתי גשמכם בעיתם, תתברכו במטר כפי שתצטרכו. ולכן הגשם יקרה, ונתתי גשמכם, לא גשם. גשמכם זה שלכם ונמצא תחת רשותכם עם כל הבריאה. כי ביום שקניתם את התורה, קניתם גם את כל כדור הארץ ואת כל אשר בו. הכל שלכם. והנה בזמננו, אך שרדרה, ברוך השם, הדור נחשב יקשר, נתרבו בו לומדי תורה, ויש אפשרויות עצומות להבין ולהשכיל, ויצאו ספרים שמבארים ופרשים את השס, בכל דברי תורה, בכל מיני לשונות ושפות, והכל מבואר היטב, כמו שולחן ערוך שמוכן לאכול לפני האדם. יש כל מיני אופנים המסייעים לחפצים לקרוא ולמלאכה ולעסוק בתורה, שיוכלו להשיג את המטרה בנקל. אפשר היום לשמוע שיעורי תורה בטלפון מסוף העולם ועד סופו, דבר שלא היה ניתן. אפשר לשמוע את כולם בן רגע. אם היית רוצה להגיע לרבי עקיבא, היית צריך ללכת ללוד. אם היית רוצה להגיע לזה, היית צריך ללכת לציפורי. אם היית צריך לזה, היית צריך ליבנה. על חמורים, בימים, והיום אתה, כולם נמצאים בהקלטות. ואתה יכול לשמוע ולחזור ולשנן. מה, 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 מה. בגלל שקרובים לגאולה, כשיספיקו עם ישראל לצבור הרבה זכויות, איי, 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 כמה פרסום יש לתורה עכשיו שאפשר להשיג אותה. אבל כמובן שיצר הרע מכניס גם מרצים חדשים וכל מיני דברים כשל לקלקל ולעשות ולהראות דרך אחרת. גם עשיו נלווה עמם. אבל דווקא רחוקים יכולים להתקרב בקלי קלות. מה שלא היה ניתן אף פעם. וגם, יש אנשים שלא יגיעו להרצאה, שלא יחשפו, שלא יראו אותם שהם באו לשמוע, כאילו מודים מראש, יש פה דברי חוכמה. וככה שהם שומעים, בדרך נסתרת, עד שהם בודקים אם זה הגיוני, נכון, יכול להיות וכו'. וכשהם מבינים שזה אמת, אז הם מוכנים כבר לחשף, כי יש להם מה לענות, כי הם בדקו כבר. זה גם כן. עצה מעת גדול עליליה. וראינו שנחלקו ריבותינו התנאים, האם יש בזה מעלה בדרכים האלה להכיר את התורה או לא? כשרבן גמליאל היה נשיא ישראל, עמיד בפתח של בית המדרש שומר שלא ייכנס רק מי שראוי. מי שתוכו כברו ייכנס. ורבי אלעזר בן עזריה הסיר את השומר ממשמרתו, והניח לכל הרוצה ללמוד, לבוא ללמוד, ונתווספו 300 או 700 ספסלים באותו יום. אז רואים שהדרך הזאת יכולה להביא ולקבץ מיליונים, מיליונים של אנשים רחוקים בדרך זו. גם לפני כמה דורות, בזמן תלמידי הרב הקדוש, המגיד ממזריץ', זכר צדיק לברכה, אותו תגן עלינו אמן, היה נידון אודות תורת החסידות, האם לפרסם אותה בפומבי, לפני כל באי העולם, או רק לבני העלייה, שהיו ראויים לכך, בהוגים בתורת החסידות כראוי, בחשיבות הנצרכת ובהכנה ראויה. דעת הרב הקדוש, בעל התניה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, היה שמין הראוי להפיץ ביעקב ולחלק בישראל, בכדי שיהיו מצויים לכל אחד ואחד. אך כמה מצדיקי דורו חלקו עליו. פעם אחת, בא רב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכותו תגן עלינו אמן, זכר צדיק לברכה, אל בית מדרשו של המגיד ממזריץ', וראה דף שכתובים בו דברי חסידות, מתגולל על הארץ בביזיון. וירא הדבר בעיניו, ומחל כך, ואמר שאין מראוי להפיץ דברי תורת החסידות באופן נרחב שכזה, כי זה גורם שיבואו לידי ביזיון חס ושלום. זאת אומרת, עלונים, כמו שרואים היום. בעל התניה, שנכח במקום, השיב על דבריו, והקדים לומר, משל לבנו יחידו של המלך, נחלה במחלה חמורה, מצבו נתדרדר מאוד. הרופאים לא מוצאים מזור, ויבוא הילד עד שערי מוות. המלך שרצה בכל ליבו שמחמד נפשו יתרפא ממחלתו, שלח שלוחים לפרסם בכל רחבי המדינה, אדם שימצא תרופה למחלת בנו יקבל מתנה גדולה מבית גנזיו של המלך. כעבור ימים מגיע אחד שראה בספר רפואי עתיק, הרפואה למחלה הזו, ליטול מרגלית יקרה אחת, לשחוק אותה הדק הדק היטב, לערב במים ולהשקות החולה. המלך שמח שיש תקווה לרפואת בנו, ציבה לאתר את המרגלית בהקדם האפשרי. למרות המאמצים לא עלה דבר בידם, ונאמר שלא ניתן להשיגה בכל המדינה, אבל היא נמצאת בחיתרו של המלך. זאת החשובה ביותר, העומדת בראש המלך ומייפה אותו מאוד. אמר המלך, חו את האבן מהכתר, תשחקו אותה בזריזות לצורך רפואת בני. אחד המשרתים פנה למלך ואמר, דע, מצב בנך קשה, החולי מתגבר, ולכן הוא לא יכול לבלוע את המשקים, ואז ייתכן שנאבד לריק גם את הכתר של המלך וגם את הבן, משום שלא נצליח לערות את המשקה לתוך מעיו. המלך צעק, אל תשתהו, מהרו לשחוק המרגלית להכין המשקה. נפתח פיו ונכניס מעט מעט. וגם אם רוב המשקה יישפך, עם כל זה, אולי בטיפות הבודדות שיכנסו לתוך הפה תנצל נפשו, וכדאי ההפסד המרובה על הזה, בשביל הספק הקל שמא יתרפא בני וישוב לארץ החיים. איזה משל. וסיים הרב הקדוש בעל התניא. מזה יש להתבונן. גם אם פרסום הגדול של תורת החסידות להרבות בזיונם, כמו שראינו מוטלים על הקרקע בביזיון, עם כל זה על ידי הפצה נרוויח שטיפות מועטות מטל התחייה מצוי בדברי החסידות, ייכנסו לליבות בני ישראל ויחיו נפשם ויצילו ממיתה רוחנית. כבר נדע שכדאי הדבר ומרובה תועלת מן ההפסד 10 מונים. זה הייתה שיטת הקלטות. לא כולם שמעו, יש כאלה הקליטו עליהם, יש כאלה זרקו אותם, יש כל מיני. אבל הם עשו 100,000 של בעל התשובה. מעתה נקיש את הדברים האלה, אודות ריבוי התורה בדורנו, וגם חששות שעולים מכך. כי הנה זכינו והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה יקרה מפז, כלי חמדתו. וייתכן שעל ידי שהתורה נפוצה באופן כזה, שכל אחד יכול לטעום מנועם זיבה, יכול לגרם גם ביזוי של התורה. עם כל זה רצון השם שהתורה תתפשט באופן נרחב, ועל ידי זה יחלחלו מעט מדברי התורה לנשמות בני ישראל. יוכלו לצאת ממדרגה נחותה לעלות למדרגה רמה. ידוע שהפסקנו להוציא את עלוני הגינזה מבתי כנסת בגלל רשעי שס. שהיו זורקים ומשליחים אותם להשפע. זכותם תעמוד להם בגיהנום. אבל אנחנו מוצאים את זה עכשיו בספרים בעזרת השם. הרב הקדוש מקוצק, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, פירש את דברי המשנה. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. כל אדם נברא עם כוח חמדה המצוי בתכונות נפשו. אמנם האופן שבו ישתמש עם המידה הזו תלוי בבחירתו. אדם שיש לו מוח בקודקודו יחמוד דברי תורה ומצוות ויגדיל תועלת לעולם הזה והבא. הכסיל השומע לעצת יצרו חומד תענוגי העולם הזה והבלים קלים ונפסדים ללא תועלת אמיתית. על כן אומר רבי עקיבא, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. יש לנו כלי שקוראים לו חמדה. ניתן לנו כלי, ואנחנו צריכים לבחור מה אנחנו עושים עם החמדה. לחמוד תורה או הבלים. כמו שאמרו חכמים בברכות למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה לא תלוי בשם יתברך. הוא נתן לנו בחירה לחמוד להיות יראי השם או הפוך. עובדה נפלאה מסופרת על הרשב מלובביץ', זכר צדיק לברכה, בזמן היות בנו האדמור רבי יוסף יצחק, זכר צדיק לברכה, ילד קטן ורך בשנים, חכם פיקח וטוב רואי, אביו אהבו אהבה עזה, בנפשו קשורה בנפשו. פעם חטפת תושינה בעת ששעה בחדר לימוד אביו הגדול. אביו הגביהו בידיו ונשא אותו למיטתו. שתבונן בו נתעוררה אהבתו אליו וגבר חשקו לנשקו. אולם מנע עצמו מכך ובעומדות תחת ההתרגשות וההתעוררות הזו נתיישב לכתוב מאמר חסידות אודות עניינים העומדים ברומו של עולם. כעבור מספר רב של שנים קרא לבן שלו, מסר לו תחריך הכתב של מאמר זה ואמר לו, אין לך בני נשיקה חסידית. ברור שאין עוולה אם אבא מנשק את הבן להראות אהבתו. אבל בשעה שהילד ישן, הוא סבר, אין תועלת לבן מהנשיקה הזו. זה יהיה רק הנאה עצמית למלא את החשק שלי. לכן במקום למלא חמדתו, הוא נטל את רגשות האהבה שתעוררו בליבו, ומסר אותם לקדוש ברוך הוא, להתדבק אליו באהבה זו, וכתב את המאמר שמסר לבנו. זה כמו יעקב אבינו שפגש את יוסף, באותה שעה אמר שמע ישראל, שאת כל האהבה שהוא עכשיו היה לו לבן, שהמתין לו 22 שנה, את כל האהבה הוא מסר לשם, שמע ישראל, השם אלוקינו, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. היינו מביא את זה. יפה. כעין זה בערו המפרשים, מה שמצינו אצל יעקב אבינו עליו השלום, בעת שראה את יוסף הצדיק בנו אהובו לאחר 22 שנה שלא ראהו, ואמר הכתוב, ויאסור יוסף מרכבתו, ויפול על צוואריו, וכתב רשי, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. ואמרו ריבותינו שהיה קורא את שמע. לכאורה יש לתמוע מפני מה קרה את שמע דווקא בשעה הזו, הביאור בזה כי יעקב אבינו הרגיש בשעה זו רגשי אהבה עצומים ליוסף בנו, מאחר שכבר זמן רב לא ראהו והיה סבור שהוא מת, ולרוב מעלתו חפץ למסור את האהבה הלזו לבורא, ולכן קרא קריאת שמע שבה נזכר ייחוד הבורא יתברך ושהוא יחידו של העולם. אז במשניות האלה שלמדנו, אמר לנו התנא רבי עקיבא שלושה עניינים של חיבה שזכו להם בני ישראל ואליהם. חביב אדם שנברא בצלם, זה ישראל כמו שלמדנו. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, וחביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. נביא כמה מדברי המפרשים בביאור שלושת הדברים האלה ומה הם רומזים. אברבנאל פרש שדברי רבי עקיבא אלו עולים על דברי התנא עקביה בן מהללאל שאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת מטיפס רוחה, וכו'. הרי שנתן שלושה דברים, שעל ידי ההתבוננות בהם, יבין אדם גודל פחיתותו, וימנע מן החטא. טיפס רוחה, הולך למקום עפר רימה ותולעה, בעתיד לתן את הדין. בא רבי עקיבא לחלוק על דבריו, והוא סובר לא זו הדרך, שבה יתרחק אדם מן העבירה, אלא אדרבה, שיתבונן בגודל מעלת ורוממות האיש הישראלי. דהיינו מה שזכינו להיברא בצלם אלוהים, ונקראים בנים לקדוש ברוך הוא, ושנתן לנו את כלי חמדתו את התורה, מזה ייקח ליבו לראות כמה גדולה חיבתנו לפני אבינו שבשמיים, ויחשוב בדעתו אם כן איך אוכל לעשות הרעה הגדולה הזאת לחתו לפני בוראי יוצרי שאהבתו אליי גדולה כל כך. אוהב את עמו ישראל. זה אומר אברבנאל. במדרש שמואל, באר שרבי עקיבא רוצה להרחיק אותנו משלוש עוונות חמורים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ושלושת הדברים האלה של החיבה הם נגד שלוש עבירות. כנגד שפיכות דמים, אמר חביב אדם שנברא בצלם. שזה מהפסוק שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מזה נלמד להיזהר מעוון רציחה. כנגד גילוי עריות, אמר חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, היינו נשמת עם בני ישראל קדושה מאוד, עד שזכתה להתייחס כבן לקדוש ברוך הוא. מזה נבין, כשם שנשמתנו קדושה ותהורה, כך הגוף צריך להיות בקדושה ובתהרה, ולהתרחק מעריות, ויסר רק אישה הוגנת והמותרת לו על פי התורה. כנגד עבודה זרה, אמר רבי עקיבא חביבין ישראל, שניתן להם כלי חמדה, כי אמרו חכמים זיכרונם לברכה בנדרים קפה, כל המודה בעבודה זרה כחופר בכל התורה כולה. מעתה, כשמתבונן אדם שזכה שניתנה לו התורה, כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, ודאי לא ירצה להיות כופר בתורה ולעבדה, להתרחק מעוון עבודת כוכבים ומזלות. המעם לא עז, אומר שכוונת רבי עקיבא, שלושת החיבות שזכו בני ישראל, כי הנה אדם נחשב כבן מעלה מצד שלוש סיבות, תולדה, יחוס ולימוד. בכל אלה נתעטרו בני ישראל ברוב חשיבות, כמו שאומר רבי עקיבא, מצד התולדה, חביבין ישראל שנבראו בצלם. נבראו בצלם אלוהים, זה חיבה מצד התולדה. מבחינת היחוס, אין יותר יחוס נעלה מעם ישראל, שחביבין ישראל שנקראו בנים למקום. ומצד הלימוד, זכו לחיבה גדולה שניתן להם כלי חמדה כדי שיעסקו בתדיר. ועוד טעם מביא המעם לועז, כוונת רבי עקיבא לרמוז מה טעם הדבר שזכינו לכך שהשם יתברך בחר בנו מכל האומות ונתן לנו את התורה יותר מכל בני העולם, הרי גם הם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה נקט שלושה דברים. חביב אדם שנברא בצלם, היינו שבני אדם חביבים אצל השם יתברך יותר מכל בעלי החיים שאינם מדברים, כי הם נבראו בצלם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שחביבים ישראל יותר מכל אומות העולם שנחשבים כבנים לשם יתברך. וכשם שבמהות כל אדם יש חלק ממהות אביו, כך בני ישראל שהם בנים למקום נוצרו עם מזג וחומר זך שגורם להם להיות להוטים אחר המצוות ולקיים כרצון השם יתברך. ומסיבה זו זכו גם לחיבה השלישית, שניתן להם כלי חמדה, שהם ראויים לקבל את התורה הקדושה, כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא בגלל מזגם הטוב, גומלי חסדים, בישנים, רחמנים וכו'. בשפת אמת באר שאלו שלוש חיבות הנזכרות במשנה, רומזות לשלושת הרגלים. מה שאמר חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, רומז לחג הפסח, שנגאלו בני ישראל ממצרים, מבית עבדים. ושם קרא להם הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל. הרי כבר מאז, איתר אותנו הקדוש ברוך הוא בחיבה זו, שקרא לנו בנים למקום. חביב אדם שנברא בצלם רומז על חג הסוכות, שאז אנחנו זוכים לצל בהגנה מכל רע, בזכות שנבראו בצלם אלוהים, שהוא הכוח השומר והמציל. והחיבה השלישית, חביבין ישראל, שניתן להם כלי חמדה, זה חג השבועות, שאז אנחנו זוכים להתעטר בכתר התורה, ומגודל חיבת השם יתברך עלינו, נתן לנו את התורה החביבה, שהיה משתעשע בה תת כעד דורות. 974 דורות לפני בריאת העולם היה משתעשע הקדוש ברוך הוא בתורה, ודבר ציווה לאלף דור. ובסוף בדור האלף נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, כי מבריאת העולם עד מעמד הר סיני 26 דורות. תוסיפו ל-974 זה אלף. דבר ציווה לאלף דור. הלא כדברי כאש. אז זכינו ללמוד את המשניות שאמר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, שבו נברא עולם, השתבח והתעלה שמו. תכירו בערככם, ותפעלו על פיכם, אמן ואמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניו, בנהגה שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא, זה כל ישראל, לפי כוח רבו ומתורו ומסוות. שנה אמור אדנו בסלמן, סדגו יגדיל תורו ויאר.